שלום וברכה ובוקר טוב, שואל ראשון. בוקר טוב הרב, אני מבין שמשיח בן יוסף עיקר עסקיו בעניינים מדיניים גשמיים, ומשיח בן דוד בעניינים קדושים רוחניים. למה כאן בארמון אריים ובמקדש שברים? תודה רבה ויום טוב. אז קודם כל, בארמון יש אריים בגלל שמדובר בממלכת יהודה. ואילו במקדש יש שברים, בגלל שהמקדש מאחד את כל בית ישראל, ועיקר בית ישראל בנוי על היסוד של יוסף, בכור שורו הדרלו, והוא הכוח המדיני שממנו בנוי היסוד של המקדש. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר מלכים א' בפרק י' בפסוק א'. אז מכאן ואילך מתחילות הבעיות. כן, דיברנו על תפארתו של שלמה ושל מלכותו ושל מקדשו, אבל אנחנו גם רואים ששלמה לכאורה נטע מדברי התורה, שהתורה אמרה לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו נשים, ושלמה כן הרבה. השאלה היא איך הוא הרשה לעצמו. יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, האם דרשינן טעם הדקרא או לא, כלומר האם אנחנו פוסקים הלכות על יסוד טעם המצווה או שלא. ויכול להיות אם כן ששלמה סבר כדעת רבי יהודה, שהולכים לפי הטעם, וכיוון שהטעם הוא שלא יטו את לבבו, אז הוא אומר, אני הרבה ולא אתה, זה בסדר, זה מותר. כי הרי רבי יהודה אומר, אפילו אחת הוא מתה את ליבו אסורה. ויכול להיות גם ששלמה ראה בזה הוראת שעה מיוחדת, כי היא הייתה לו סברה מסוימת שיש לו תפקיד מיוחד בהיסטוריה. מה התפקיד שלו בהיסטוריה? להיות המשיח. הרי הוא מלך, והוא נמשך, והוא בן דוד. אז מלך ומשיח בן דוד, זהו. כן, והוא סבור אם כן שהוא צריך לחבר את העולם כולו דרך האישיות שלו. הרי כתוב בספר ישעיהו, שנכתב אותם אמנם יותר מאוחר, שורש ישי אשר עומד לנס הרים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. אז הוא בעצם מנוחת העולם כולו, אז כל הזהב שבעולם מגיע לשם, הסוסים, ולהבדיל הנשים. בואו נראה מה אומר על זה הכתוב, פסוק א', והמלך שלמה. כן. והוא? הוא
קיבל את החוכמה,
הוא אדם הכי חכם בעולם. נו, ואז מה? נכון, נכון, בדיוק. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. מה זאת אומרת? ואת בת פרעה, שאותה הוא אהב יותר מכולן. כן, הרי אנחנו רואים בספר שיר השירים שכל האהבה שמה מתוארת כאהבת איש ואישה, ואז אומר, לסוסתי ברכבי פרעו, דימיתיך רעייתי. אם כן, נראה שבת פרעו היא זו שנתנה לו את ההשראה לתיאור של האהבה של גבר לאישה בספר שיר השירים. אז כמובן, בת פרעו אותה הוא אוהב במיוחד, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, משום צידון, חיטיות, מן הגויים אשר אמר השם אל בני ישראל, לא תבואו בהם ולא הם בואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם בהם, דבק שלמה לאהבה. טוב, אז נשאלת השאלה, הרי דרשו חז"ל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, והוא עצמו צאצא של מואביה. אז מה כל כך יש טענות על שלמה, על זה שהוא לקח מהגויים אשר השם אמר לא לבוא בהם? הכוונה, שמעבדי מואבי ולא מואבית, אם היא מתגיירת בכנות, אבל אם היא ממשיכה להיות דבקה בעבודה זרה, אז הדבר הזה הולך נגד טעמו של מקרא. זה בדיוק העניין, זה כן קשור לזה שהתורה צוותה. התורה צוותה מדוע? כדי שלא יתו את לבבכם אחרי אלוהים. קודם כל, האם זה שייך בכל הגויים? מחלוקת תנאים. אבל גם אם תאמר שזה שייך בכל הגויים, אז כאן יש הקפדה מיוחדת של התורה. כשהתורה אומרת לא לשאת אישה גויה, היא מביאה רשימה, והרשימה היא דווקא מהגויים שבכנען. אולי תגיד בישת, כי דיבר הכתוב בהווה, אז גם פה דיבר הכתוב בהווה. יד. האם היה לקח, למה אתה אומר שהוא לקח כמונית אחת? הוא לקח הרבה, יכול להיות שכולן היו מיוחסות. כלומר, צריך להבין, מה בעצם רוצה שלמה? הוא רוצה לחבר את כל העולם כולו. אז איך הוא מחבר את העולם כולו? לוקח נשים מכל העמים מסביב. עכשיו, סביר להניח שמדובר היה בנסיכות, לא בסתם בנות, אלא זה קוראים לזה נישואים דיפלומטיים. כן, הנישואים הדיפלומטיים האלה הם לא סתם אינטרס פוליטי, אלא יש פה מחשבה, מחשבה שדרך ממלכת ישראל, כל העולם כולו, על זה נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. נאמר גם, על ונברחו בך, חזל אמרו, רבי אליעזר אומר במסכת יבמות, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה האמונית. כך שיש הדגשה מיוחדת דווקא על העמים האלה. אז לכן היחס פה הוא אמביוולנטי. מצד אחד התורה מתאבת, מצד שני היא מתירה. אז יש פה, צד דו ערכי. אז מה שכתוב, בהן דבק שלמה לאהבה. מה זה לאהבה? זה מה שכתוב בספר עזרא, עלו על אלה חטא שלמה. מה זה חטא שלמה? אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, חטא המידות של ריבוי התאווה. כלומר שהתאווה הביאה אותו לכל החיבורים האלה, במקום שזה יהיה רוח הקודש או משהו מהסוג הזה. והיה לו נשים, שרות 700 ופילגשים 300, ויתו נשב את ליבו. עכשיו, זה בעצם 1,000 נשים, זה קצת מוגזם, לא? זה לא סביר בכלל. אז קודם כל, יכול להיות שהכתוב מדבר לשון גוזמה. יכול להיות גם שלא עם כולן הוא קיים אישות. כלומר, אלו היו קשרים. הרי כל מקום שהוא רצה להתחבר אל איזה שהיא ממלכה, היה נושא את הנשים. זה לא אומר שהדברים האלה מומשו, כי איך אפשר לחיות עם 1,000 נשים? זה בכלל, לא סביר בכלל. עכשיו, וזה כנראה בעצם בא לומר שפה יש כוונה אחרת. אם זה רק היה התאווה, אז אי אפשר להגיע למספרים כאלה, אלא מדובר כנראה במשהו אחר. מדובר בשאיפה שאפשר לקרוא לה אוניברסלית. הוא רוצה לחבר את העולם כולו אליו. אבל בכל מקרה, זה היה כבד מדי בשבילו. מתברר בעצם שאי אפשר לעשות את הכל דרך בית המלוכה. חייבים, החיבור של האומות אל ישראל צריך לעבור גם דרך העם. שלמה חושב שדרך בית מלכותו הכל אפשרי. ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כלבב דוד אביו. מזה אנחנו מבינים גם, שגם הזמנים שבהם שלמה כן היה במדרגות עליונות של קדושה, זה היה מכוח דוד, ההשפעה של דוד אביו עליו. כאשר ההשפעה הזאת מתמסמסת, אז שלמה נופל אל הטיית הלב של נשיו. וילך שלמה, אחרי אשתורת אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ עמונים. מה זה שהוא הלך אחרי? האם הוא עבד להם? מן הסתם שלא. אי אפשר לומר על שלמה שהוא אדם שבנה את המקדש, מקדש השם בשביל כל העולם כולו, שפתאום הוא ייפול אחרי זה עבודה זרה לוקלית. אלא הכוונה שיש לו מתירנות כלפי העבודות האלה, הוא נותן להם מקום בממלכתו. ויעס שלמה הרע בעיני השם ולא מילא אחרי השם כדוד אביו. עכשיו רבי יצחק אברבנאל אומר שלשלמה הייתה סברה גם של אחדות האלוהות, לא רק אחדות העמים, אלא אחדות האלוהות. הוא הבין שכל כל העבודות האלה, עבודות הזרות, בעצם זה גילויים שונים של האל האחד. רק שהם, האומות, הפכו את זה לעבודה זרה מנותקת מהבורא, והוא מחבר את הכל בחזרה. ולכן יש לו פה סברה שעד רבה מן הראוי הוא לחבר את כל העבודות האלה בירושלים, מתוך מגמה אידיאלית, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא,